שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט סטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על רוסיה, המלחמה בעזה, והתפיסה שמקדם פוטין בחודשים האחרונים, בד בבד עם התפתחויות המלחמה, שרואה בישראל חלק מהגוש המערבי, או הקוטב המערבי, תפיסה שמעוניינת לערער על הסדר העולמי הקיים, ועל כן גם משייכת את ישראל לצד המערבי, מה המשמעויות מבחינת ישראל, ועוד קודם לכן, מה קורה ברוסיה תוך כדי המלחמה, ואולי גם ישפיע על הדרך שבה פוטין תופס את האינטרסים שלו בבית וגם מחוץ, תוך כדי המשך המלחמה באוקראינה. על כל זאת ועוד נשוחח עכשיו עם השגריר לשעבר, ארקדי מילמן, ראש תוכנית המחקר על רוסיה במכון. שלום רב ארקדי.
שלום.
אני רוצה לפתוח דווקא בעניינים פנימיים שמעסיקים מאוד את העולם, וכמובן את רוסיה בראש ובראשונה, תוך כדי המלחמה שלנו בעזה נגד חמאס. קורים דברים שם ונתייחס תחילה אליהם. בראש ובראשונה, לפני שבועות אחדים, שמענו על מותו של אולי איש האופוזיציה הניצי ביותר, המשמעותי ביותר, לפוטין, נבלני, שהיה בכלא, ומיד אחר כך במערב הועלו טענות שהוא בעצם נרצח. מה הרקע למוות הזה, ואיך זה מוצג על ידי פוטין וסביבתו?
כמובן שנערכו בחירות ברוסיה לפני כמה ימים.
נגיע להם אחרי זה, כן.
והתוצאה הייתה ברורה מראש. לאף אחד לא היה ספק שפוטין יזכה באחוזים גבוהים. ואחד האנשים שהפריעו בדרך לניצחון הזה, כמובן היה נבלני. ראש האופוזיציה, המוסכם, ובאמת בעל מוניטין בחוגים האלה ברוסיה. והוא, לדעתי, הוא נרצח. זה לא היה מוות פתאומי. גם אני נוטה לחשוב שהיה פה רצח בדם קר, כי הוא הפריע לפוטין לנהל את מערכת הבחירות שלו.
הפריע גם מתוך הכלא?
הפריע גם מתוך הכלא. וזו התופעה המעניינת ביותר, כשהוא היה מוסר כל מיני מסרים שלו לתומכיו, וזה הרגיז מאוד את פוטין, והעביר אותו לקוטב הצפוני שם, באחד המחנות הכי נוראיים ברוסיה, החזיק אותו שם בתנאים קשים ביותר, החזיק אותו גם שם בצינוק, התעללו בו, עינו אותו, ללא ספק. ואגב, זה דבר מאוד מעניין, ששרנסקי, נתן שרנסקי, שעבר בכלא סובייטי,
היה אסיר ציון,
עבר בכלא סובייטי, באמת עינויים נוראים, והוא ישב למעלה משם 300 ימים, זה כאילו שנה שלמה בצינוק, זה תנאים בלתי אנושיים, נבלני עבר את השיא שלו. ואפילו הייתה התכתבות בין שרנסקי לנבלני, זה דבר מאוד מעניין, ששם הם דנו, שניהם דנו בנושא הזה. זה דבר מאוד מעניין כשלעצמו.
עכשיו תשמע, זה אירוע בפני עצמו, אבל כשמחברים את זה לאירוע הקודם שכבר דיברנו עליו, בפודקאסט מאוד מעניין שעשינו פה לפני כמה חודשים, על חיסולו גם כן, בלי שהמשטר לוקח אחריות, ובלי שיש איזה אקדח מעשן, אבל מה שנראה כחיסולו
של פריגוז'ין, כן,
שהיה מעין מנהיג מקומי שהחליט לצאת חוצץ נגד פוטין.
הוא לא יצא נגד פוטין.
נגד הסביבה שלו, דיברנו על זה. כן,
כן, נגד הסביבה, לא נגד פוטין. הוא היה מתומכיו של פוטין.
זה כנראה היה מספיק בשביל לחסל גם אותו. מה אנחנו יכולים ללמוד מכך על המשטר ברוסיה? שהוא נמצא באיזה מין פאניקה? מאפשרות שהיציבות שלו תתערער?
חלקית פאניקה, אבל בעיקרון, אנחנו כרגע כבר מדברים על דיקטטורה שמושתתת על פחד. והבחירות האלה הוכיחו שרוסיה באופן רשמי נכנסה למצב של דיקטטורה שמושתתת לחלוטין על זריעת פחד על אוכלוסייה של רוסיה. על כל דבר בן אדם יכול לייסר. זה דבר מאוד מעניין. במהלך הבחירות היו משקיפים בקלפיות, בוועדות הבחירות של החלפי, ובכל מיני מקומות, ואז הם ראו איך נעשה תהליך זיוב הבחירות על ידי זריקה לתוך הקלפיות, גיליונות עם הצבעה ממש חבילות כאלה, שהיו זורקים בכוונה כדי להעלות את אחוז ההצבעה בעד פוטין. ואותם אנשים שראו את זה, צילמו והעירו שנעשה פה מעשה של זיוף בחירות, מה אתה חושב קרה להם? אותם אנשים שעשו את זה, התקשרו למשטרה, משטרה הגיעה למקום, ועשרה את האנשים האלה, שלמעשה הצביעו על הזיוף בבחירות. זה דיקטטורה קלאסית,
כן, דיקטטורה. זה, לא משאיר מקום בכלל לספק, אבל השאלה הגדולה היא, אם ככה, ובעצם זה לא משאיר גם איזשהו מרחב לאופוזיציה אמיתית. למה לא ראינו את זה קודם לכן? זאת אומרת, אם זה היה וקטור שאפשר היה לסמן אותו, אולי כבר מרגע שפוטין הפך להיות השליט הנצחי של רוסיה, כנראה עד יום מותו, איך זה קורה דווקא עכשיו?
לא, זה תהליך. ועכשיו אנחנו הגענו לשיא של התהליך. כי היו הפגנות ברוסיה, והיו מעצרים, והיו אנשים שיצאו נגד מלחמה, והתחילו גם כן ליסור אותם, והרבה אנשים על זה שהם יצאו נגד מלחמה באוקראינה, הם קיבלו מעצרים מאוד מאוד ארוכים. היו גם אנשים שנשפטו לתשע שנים, היו כאלה שהואשמו בבגידה 20 ומשהו שנה. וזה כמויות, זה היו הרבה אנשים שנכנסו, הרבה כנסות, הרבה כל מיני, נפתחו תיקים אדמיניסטרטיביים, מנהליים, פליליים, כל דבר קרה שם, אבל זה תהליך, ועכשיו התהליך הזה הגיע לשיא עם הרצחו של נבלני, והבחירות שזויפו בכמויות. אגב, אנחנו מדברים על פי כל מיני שיטות מתמטיות, שזה קשור לכמות האנשים שבכלל יכלו להצביע, לכמות הפיזור של הקולות בין המועמדים, וכל המודלים המתמטיים מראים שהפעם כנראה הזיוף, תקשיב טוב ירון, תקשיב טוב למספרים, זה בין 20 ל-30 מיליון הצבעות מזויפות. טוב, זה מספרים
זה
לא נורמליים.
זה סוג של פרסה בחירות.
זה פשוט תיאטרון אבסורד.
אוקיי, והתוצאה באופן לא מפתיע, לא ניפול מהכיסא.
כן, 87 פלוס אחוז.
ואתה מספר לי שזה בעצם האחוז הגבוה ביותר שהוא מציג.
נכון.
אז שוב, אני חוזר
לאלמנט... בפעם החמישית. זאת אומרת, זה היה כל הזמן עלייה, מ-50 ומשהו אחוז עד ל-87.
אתה מדבר על תהליך, כן. ואני רואה פה בעצם סוג של... איך נגיד, התקפדות או ניסיון לשלוח חיצים גם כלפי חוץ, תכף נדבר על החוץ, וגם כלפי פנימה, שאף אחד לא יאיים על השלטון, וזה הכל בעצם נועד לייצר אלמנט קבוע של פחד ושלטון ברזל.
ועכשיו אני אוסיף לך משהו. אתמול, פוטין הופיע בישיבה עם אנשי FSB. FSB זה השבק הרוסי, FSB זה השירות של הביטחון פדרלי פנימי, שזה היורש של הקג"ב, אז KGB, ושם מה הוא אומר? הוא נתן התחייה לאנשים האלה לחפש בוגדים, ולחפש כל אלה שיוצאים נגד המשטר, ולהביא אותם לדין, ולסיים עם כל מתנגד. הוא ממש נתן הנחיה ודיבר על זה. ותאמין, אנשים האלה ירוצו לבצע את זה מאתמול כבר, הם רצים לבצע את זה. זאת אומרת, זה ממש, זהו זה, זה. אנחנו עברנו את השלב הזה, שעכשיו אנשים מפחדים לדבר. אנשים מפחדים לצייץ, להגיד משהו, כי הם יודעים שיהיה עונש. וזה ממש דיקטטורת הפחד.
טוב, קיבלנו את הרושם לגבי מה קורה בתוך רוסיה בימים אלה. עכשיו נפנה את המבט מבפנים החוצה. תפיסת עולמו של פוטין, והדרך שבה הוא רואה, אחד, את המלחמה בעזה, שתיים, את ישראל על הרקע הזה, כחלק מעוד מגמה שאתה מסרטט, התייחסות לסדר העולמי כאל רב-כותבי, ולא חד-כותבי בהובלת פוטין. לא משנה מי זאת תהיה המעצמה, אבל זה ברור לחלוטין על מי אנחנו מדברים, ארצות הברית של אמריקה. וזה כדי לאתגר את התפיסה הרווחת במערב.
כן. אז בואו נתחיל מדברים הכי, מה שנקרא, מתבקשים. אנחנו כרגע רואים את המציאות בישראל דרך פריזמה של המלחמה נגד חמאס, כי אנחנו נמצאים באירוע דרמטי מבחינתנו, ואירוע שעוד יימשך, ויש לו השלכות על זירת פנים, על זירת חוץ, על יחסים שלנו עם ארצות הברית, עם עולם המערבי, עם מדינות ערביות, עם מדינות שיש לנו יחסים עם הסכמי אברהם וכדומה. עכשיו, רוסיה רואה את מצבה אחרי פברואר, 24 פברואר 22, הכל דרך פריזמה מלחמה באוקראינה. והפריזמה הזאת היא קובעת, והראייה הזאת והאינטרסים האלה קובעים. כי שם רוסיה נלחמת על פי פוטין, וכאן אני מצטט, אתם יכולים לבדוק את זה באתר של נשיא רוסיה. כן, יש לי הוכחות. שם הוא אמר בישיבה שנערכה ב-30 באוקטובר, אחרי ניסיון הפוגרום בקפקס במחצ'קלה, כשאז המון והספסוף ניסה פשוט לכבוש מטוס שהגיע מישראל.
עם חולים בכלל.
עם חולים, אבל היו שם גם ישראלים, יהודים היו שם. Okay. כן, הם רצו פשוט לזרוע פחד פוגרום ממש, ואז הוא כינס את כל מיני אנשי מערכת הביטחון, ושם הוא דיבר על כל מיני דברים, ואז פתאום הוא אמר שם משפט שהדהים אותי. הוא אמר, גורלה של רוסיה ועתידו של העולם, ועתיד העם הפלסטיני יוכרע בשדה הקרב באוקראינה. זאת אומרת, זה רק מוכיח עד כמה המלחמה הזאת היא למעשה נדבך חשוב ביותר מבחינתו בתפיסה שלו של המערכת הבינלאומית וגם מערכת פנימית. עכשיו עולים עוד שלב. כשעושים זום אאוט על כל הדבר הזה, יש לו בראש איזושהי תפיסת עולם שאנחנו מתקשים להבין אותה. מדוע? כי היא מעורפלת, היא רוויה בכל מיני לקונות, היא רב נסתר על הגלוי. אנחנו לא יודעים, אבל על מה הוא מדבר? הוא מדבר על יציאת סדר עולמי חדש, רב כותבי, שבו יהיו כתבים שבראשם יעמדו כל מיני מדינות או כל מיני ארגונים, וכל זה יפגע בארצות הברית, ההגמון, כמו שהוא קורא, שמנסה להשתלט על העולם, וזורע כאוס, אנדרלמוסיה, ופחד בכל העולם, כי כך הוא יכול לנהל את ענייני העולם בזירה הבינלאומית. זה התפיסה של פוטין. עכשיו, פה אם אנחנו עושים איזשהו ככה, יורדים קצת מדרגה, כדי לראות ולפרט, איפה אנחנו ממוקמים? איפה ממוקמים האויבים שלנו? איראן, מדינות ערב עוינות, כן? כל מיני מדינות אחרות שלא בדיוק מתייחסים אלינו בכבוד ומעוניינים ביחסים טובים איתנו.
הציר הנגדי.
הציר הנגדי, ארגוני טרור. איך זה מצייר בראש שלו, כן? זאת אומרת, אם אנחנו ננסה להיכנס לראש של פוטין, למרות שזה לא כל כך פשוט, שם כביכול ההתנהגות היא לא רציונלית, אבל היא מאוד רציונלית בהתחשב בהנחות שהוא עושה לעצמו, זאת אומרת, כנדת מוצא, וכך הוא בונה את התיאוריה שלו. ואם אנחנו נבין את הרציונל שהוא פועל, אז אנחנו נראה שהוא פועל בצורה מאוד מאוד רציונלית, בתוך מסגרת המושגים שלו. הם לא תואמים את המציאות שלנו, הם לא תואמים המושגים האלה את הראייה שלנו. אבל היא שם בפנים מאוד רציונלית. עכשיו, איך הוא רואה את העולם? הוא רואה עולם מחולק למחנה של אויבים שלו, של רוסיה, שרוצים ברעתה של רוסיה, והמחנה שרוסיה נתמכת עליו. וכאן אנחנו פתאום מגלים על מי בדיוק רוסיה סומכת עכשיו, במיוחד במלחמה, כשהוא מנהל מלחמה באוקראינה. על מי הוא סומך? אז קודם כל, מיד עולה מדינה אחת שתומכת בפוטין, ויש יחסים, ויש שיתוף פעולה אסטרטגי, איראן. מדינה נוספת שתומכת ברוסיה, זקוקה לרוסיה, אבל לחלוטין תומכת ותעשה כל מה שיגיד לו, זה סוריה. עוד מדינה שלחלוטין תומכת ברוסיה ומזדהה איתה, צפון קוריאה. ארגונים שתומכים ברוסיה, חיזבאללה, חמאס, מה טענה עכשיו התנועת חמאס? שהיא רוצה שרוסיה יהיה לה חלק מאוד חשוב.
צד בהסכם של עליו
מדובר. בדיוק, שהם יתפחו.
אבל אני רוצה לשאול אותך בכנות, לא כמובן שתציג לי את הניתוח שלך מחוץ לנרטיב. הרי כל המטרה היא להציג את הנרטיב כדי להבין את הלך הרוח ואת התפיסה, כמו שאתה מציג את זה. אבל בוא רגע נשים בצד את הנרטיב הזה. הוא באמת חושב, או רוסיה באמת חושבת בהובלתו של פוטין, שאפשר להסתדר ככה, אפשר להגיד, אנחנו נחזק את אלה שעוינים את ישראל, נתייחס לישראל, בין אם זה בצורה פומבית מפורשת כאל מדינה עוינת, או מדינה שאנחנו מצננים יחסים איתה, זה לא משנה כרגע איזה אופן זה יקבל בדרך שבה יציגו את היחסים, ואנחנו נוכל להסתדר כשהרי ידוע שישראל, מבחינת רוסיה, הייתה צד הכרחי לדיאלוג שהיא מקיימת באזור כדי לא לפגוע באינטרסים שלה ערך סוריה.
אבל עכשיו הכל השתנה. ואנחנו גם צריכים להבין שהכל עכשיו השתנה. עכשיו אצל פוטין בראש יש דיכוטומיה. יש קווים מאוד מאוד ברורים. יש את המחנה ברשות ארצות הברית שמנהל את, שהמחנה הזה מנהל מלחמה נגד רוסיה. ככה הוא גם מוכר את הנרטיב, מוכר, כן, את הנרטיב לאזרחים שלו ולעולם כולו, שלמעשה נאטו בעולת ארצות הברית מנהלת מלחמה נגד רוסיה באוקראינה, ונאטו יחד עם ארצות הברית, או ארצות הברית ונאטו וכל המדינות אירופה למעשה הם נגד רוסיה, הם רוצים לחלק את רוסיה, לפגוע בה, להביא לחיסולה של רוסיה, ויש שם עוד כל מיני ביטויים מסוג זה אחר, וישראל שייכת למחנה האויב. ישראל היא נחשבת כפרוקסי של ארצות הברית, ולכן זה לא חשוב מה אנחנו נעשה, זה לא חשוב כמה אנחנו נהיה ניטרלים או לא ניטרלים. ברגע שהם תופסים אותנו בתור אויב, אנחנו צריכים להפנים את זה.
אז להפנים את זה, שנבין רק. המשמעות המעשית מעבר למילים ודיבורים גבוהים, זה שמעדיפים את איראן על ישראל, by all means?
חד משמעי, הם מעדיפים את העולם המוסלמי. אגב, הם באותה תפיסה הרב כותבית של כל מיני כתבים, של כל מיני מדינות, שגם היא לא כל כך ברורה לעצמם, כן? הם כבר 20 שנה דנים בקונספציה הזו של עולם הרב כותבי, או אפילו קצת יותר, למעשה משנת 2000, הם בעצמם עוד מתבלבלים שם בפנים, אבל הם מוציאים ומדגישים, ועם תחילת המלחמה באוקראינה, זה ביתר סט, העולם הערבי הפך להיות לעולם המוסלמי, לקוטב אחד גדול, כי גם בעולם הזה כבר נכללים גם טורקיה, גם איראן, גם מלזיה, גם אינדונזיה, גם כל המדינות המוסלמיות הגדולות בעולם. זה, אנחנו מדברים על, על כמויות אדירות של אנשים בכל מיני מדינות, ולשם מייחסים חשיבות. זה משהו חשוב. ואפילו אחד האידיאולוגים הקיצוניים, הלאומנים, ברוסיה, שגם פוטין כנראה נותן לו גם חסות, והוא עובד עם אדמיניסטרציה הנשיאותית של פוטין, טען שללא התאבות של הקוטב המוסלמי הזה, הסדר העולמי לא ישתנה. ולכן, כשאנחנו מסתכלים על מי מתבססת רוסיה, את האינטרס שלה, או אינטרסים שלה בזירה הבינלאומית, אז זה עולם המוסלמי, עולם שכולל העולם הערבי, וישראל היא שייכת למענה אחר. יש עדפה ברורה מאוד. לכן גם העמדה האנטי-ישראלית החל מ-7 באוקטובר, אחרי מתקפה נוראית של חמאס על ישראל, הוכחה לכך.
אז מפה והלאה אני רוצה רק להשלים איתך את הניתוח של מהלכי המלחמה בעיני רוסיה, והנגזרת שלהם למדיניות חוץ. תוך כדי המלחמה, רוסיה חושבת שהיא צריכה, נגיד, להעניק סיוע לחמאס. דיברנו על המסע ומתן שמתנהל בקהיר, זה בא מצד חמאס. היו גם משלחות, נציין, של חמאס לרוסיה. חמאס הציע גם לתווך בענייני הפיוס הפלסטיני.
והיה גם מפגש של הפלגים הפלסטינאים במוסקווה בסוף פברואר.
כן, כן,
אז זה
אני מדבר.
אז לא, זה מעבר לשני ביקורים של משלחות חמאס תוך כדי מלחמה.
כן, כן, ניסיונות שכרגע לא צלחו, וגם לא היה צפוי שיצלחו.
כן, אבל מבחינתם הם רוצים להציג, הנה, אנחנו,
שאנחנו מוכנים להיות הפטרון של הפלסטינים, ולהפוך את חמאס למנהיגות הבלתי מעורערת של הפלסטינים.
כן, לא, הם רואים בחמאס חלק לגיטימי לחלוטין. אגב, להבדיל משנות ה-90, אני אזכיר משהו, בשנות ה-90 רוסיה גינתה כל מעשה טרור של חמאס, כל מעשה טרור, והם התייחסו לחמאס כי פונדמנטליסטים,
כי זה התחבר למה שקורה בצ'צ'ניה ודברים אחרים שהם מסתננים בעיני פוטין.
כי אז גם רוסיה רצתה להיות חלק של המערב, במיוחד בתחילת שנות ה-90. הם רצו להיות עם המערב, הם ראו בזה איזשהו מטרה להגיע ולהיות חלק של העולם מאוחד עם ארצות המערב. ולכן הם באמת התנהגו בצורה מאוד מאוד נכונה ועל פי ערכים שלנו. אבל מאז הבחירות של 2006, בסוף ינואר 2006, הם כבר הזמינו משלחת של חמאס למוסקו, ופתאום טענו שחמאס זה לא ארגון טרור בכלל. מי מדבר? אז הם מייצגים את העם הפלסטיני. ומכאן גם המשך, והיחסים נמשכו והתרחבו, וזה לא כל כך פשוט. זאת אומרת, אולי אנחנו ממיתים בזה, אבל אנחנו צריכים להבין שאפילו תוך די המלחמה הם ניהלו מגעים עם אנשי חמאס בקטר, במקומות אחרים, בסוריה, בלבנון. אז גם זה צריך לקחת בחשבון.
טוב, לפני שנגיע למסקנות והמלצות שלך בעקבות כל הדברים האלה, אני רוצה לשאול איך זה מתקבל בתוך רוסיה. תמיכה גורפת במה שהמשטר משדר?
משדר כלפי ישראל, כלפי...
משדר כלפי ישראל, אבל נקלט גם בתוך רוסיה. האם לדעתך השיח הזה בעצם משקף איזושהי עמדה גורפת, או שיש גם מגוון מסוים של דעות?
יש כנראה מגוון מסוים של דעות. קשה לנו גם לשפוט, כי אנחנו לא מסוגלים לערוך שם איזשהו סקר דעת קל כדי להבין עד כמה התמיכה בנו ירדה או עלתה. ללא ספק יש עלייה, לדעתי משמעותית, בכל הנושא שקשור לתופעות הנוראיות כמו אנטישמיות, כמו משהו אנטי-ישראליות, זה מתחבר, וזה כן קיים, במיוחד באזורים, נגיד בקפקז, באזור בצ'צ'ניה לדוגמה, שם זה בכלל אנטי-ישראלי ואנטישמי לחלוטין. יש גם אזורים אחרים שגם שם היו כל מיני ביטויים לחלוטין אנטי-ישראלים ואנטישמיים. ויש עלייה, זה אנחנו ממש רואים, ואנחנו מקבלים כל מיני סימנים. גם היו תגובות של כל מיני חוגים מאוד מאוד פרו-חמאסיים עם תחילת המלחמה, ועם השלטון, ועם אנשים תומכים בפוטין, אז כמובן שהם תומכים גם בעמדה האנטי-ישראלית שלו. זה ללא ספק. אבל אני מניח שעדיין אלה שמתנגדים לשלטונו של פוטין, הם גם תומכים בנו ולא תומכים בעמדה האנטי-ישראלית של פוטין. אבל שוב, מספרים הם קטנים, אנחנו לא מדברים על מספרים גדולים.
כן, אבל גם זה מעניין לדעת שלא כולם חושבים בצורה אחידה, ויש שם גם שיח פנימי בסוגיות האלה, שהן כמובן סוגיות רגישות מבחינה בינלאומית, מבחינה ביטחונית אפילו, וזה מחבר אותי שוב לעמדה של ישראל, או מצב היחסים בין ישראל לרוסיה. דיברנו על כך בלי סוף מתחילת המלחמה באוקראינה, ועל הישיבה של ישראל על הגדר, ו... השאלה היא עכשיו, כשהדברים אולי הרבה יותר מפורשים ונאמרים בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, מה אתה חושב שצריך להיות הקו של ישראל, קו המדיניות מול רוסיה?
קודם כל, אנחנו צריכים להפנים שאנחנו נתפסים על ידי רוסים כשייכים למחנה העוין לרוסיה. וזה כבר משנה את הפרדיגמות וכל מיני קונספציות של התנהגות. כשאתה יודע שמולך יושב מישהו שתופס אותך בתור אויב, אתה לא יכול לחשוב שיושב מולך מישהו שהוא ידידותי או ניטרלי או יסייע לך. אתה צריך לקחת זה בחשבון ואת זה צריך להפנים. אני כרגע לא רואה שיש הפנמה. אנחנו צריכים להיות מוכנים לכל תרחיש. אם רוסיה מתנהגת כמו שהיא מתנהגת כלפי אזרחים שלה, אם היא מתנהגת בזירה בינלאומית, בתוקפת, וכל הזמן הרטוריקה שם מאוד מאוד אגרסיבית, זה יכול להקרין גם על המצב, על אזור שלנו. גם כל השוואות שהיו בחודשים האחרונים בין צהל לצבא הנאצי ועל על, על כל מה שהתרחש סביב מצור על לנינגרד במלחמת העולם.
ככה זה מוצג בתקשורת הרוסית?
פוטין אמר ב-13 באוקטובר בנאום, במפגש עם ראשי של מדינות חבם של ברית המועצות לשעבר, הוא השווה את צהל ופעילות צהל של מצור על עזה, שנבע לחלוטין מצרכים ביטחוניים כדי למנוע עברת נשק לחמאס, הוא השווה את זה לפעילות הוורמאכט, הצבא הנאצי, על מצור על לנינגרד, שאנחנו מדברים בכלל על נסיבות אחרות, על אירוע אחר, על עולמות אחרים שונים. וחזר נציג שלהם באום, ניבן זה השגריר של רוסיה באום, הוא למעשה שלל את הזכות להגנה עצמית של ישראל.
אז אני מבין מהדברים שלך שהפכנו להיות ממש אויבים ומושמצים, איך זה בא לידי ביטוי?
אני אספר לך על איזה אנקדוטה, שזה לא כל כך אנקדוטה. באתר של ביון חוץ של רוסיה, ה-Foreign Intelligence Service של רוסיה, SVR, כשנכנסים לשם, יש שם כתב עת אלקטרוני שנקרא איש הביון. ובגיליון האחרון, הוא יוצא פעם ברבעון, יש שם כל מיני מאמרים על כל מיני דברים. הגיליון האחרון, שיצא בדצמבר 2023, זאת אומרת לפני כמה חודשים, בגיליון הזה הוא נפתח על ידי מאמרו של ראש הארגון, נרישקין, שהוא מתאר, כותרת של המאמר מאוד מעניינת כזאת, התעוררות הגיאופוליטית ב-2024. הוא כביכול מסכם ונותן קווי התפתחות המערכת הבינלאומית לשנה הזאת, 2024. ואז הוא מדבר, יש הרבה סיסמאות, אבל יש שם גם איזשהו קטע מאוד לא נעים לנו, ששם הוא מתייחס לעולם הערבי, לעולם המוסלמי, הוא מדבר עד כמה זו זירה הכי חשובה, וזה אחד הנדבכים הכי חשובים להתפתחות ב-2024, שברור שאוטומטית זה נוגע לנו. ואז המאמר הזה מסתיים בקריקטורה, בסגנון סובייטי, קריקטורה מאוד מעניינת. על המים, על רפסודה, אנחנו רואים כל מיני חיות, שמצבם לא מידע מה טוב. הנשר המרופת כזה, כזה בקושי חי, איזשהו אריה, גם כן משהו במצב לא טוב, כנראה הוא לא אוכל הרבה מאוד ימים, ועוד חיות אחרות, עם כובעים שעליהם דגלים של המדינות שהן מייצגות. ארצות הברית, בריטניה, איזושהי חיה, איזה ג'וק קנדה, יפן, איטליה, גרמניה, לאופרד, אבל פצוע כזה לאופרד. יש כנראה קונוטציה לטנקים לאופרד שהגיעו לצבא אוקראינה במלחמה נגד רוסיה. ועל הרפסודה הזאת הם כביכול שתים לאיזשהו כיוון. ואז אנחנו רואים שבצד השני, על הסלע, עומד דוב רוסי שמוכן למתקפה של ה-G7, כי זה מדינות של G7, של השביעייה הגדולה. והוא כבר מוכן, ומאחוריו דרקון סיני קטן. אפשר לחשוב שסין זה דרקון קטן, כן? מעצמה, כן? בטוח יותר גדולה מרוסיה. הודו, דרום אפריקה, כל מיני חיות כאלה. הגמל עם הקפיה. וחסרה רק שם איראן וצפון קוריאה, כן? אבל זה מדינות בריקס. ארגון שכביכול אנטי ה-G7. ואז הדוב הרוסי הזה מגן על כולם, עומד בעמדת כזאת התגוננות תקיפה, כי הוא כבר מוכן לתקיפה של העולם המערבי. רק כשאנחנו מנסים לראות על הקריקטורה הזאת, יש איזה ג'וק קטן, פרזיט, איזה משהו כזה שיושב על הנשר האמריקאי, פה הלוקה כזאת, עם דגל ישראל. וזה בדיוק הנקודה, כשממקמים אותך עם דגל ישראל, על הנשר האמריקאי, כהלוקה כזאת, כן? כמשהו כזה, פרזיט כזה יושב. עם מדינות G7, אתה צריך להבין ככה ממקמים אותך. ככה רואים אותך. ככה רואים אותך. וזה לא סתם, זה ארגון ביון חוץ של רוסיה, SVR. תיכנסו לאתר הזה ותראו איך זה. אז לכן אנחנו פה צריכים להפנים את זה ולשנות. אני לא קורא בשום פנים ואופן לניתוק היחסים, זה לא עוזר לאף אחד. אבל זה אומר שאנחנו צריכים לשנות בראש שלנו את הדיסקט ולהבין מול מי אנחנו עובדים ולצפות לכל מיני הפתעות לא נעימות ולהיות מוכנים. הכי חשוב עכשיו לקחת את כל התסריטים האפשריים, לשים אותם על השולחן ולהיות מוכנים. צריכה להיות תוכנית A, B, C, D, E וכדומה.
שלא נתפס בהפתעה כמו בשבעה באוקטובר.
זה למדנו לקח מאוד מאוד קשה, נוראי ולא פשוט. ומורכב מאוד, ולכן אנחנו עכשיו צריכים להבין, אם אנחנו יושבים מול שחקן שהוא מתנהג לא על פי כללים שנהוגים בעולם התרבותי, הציוויליזיוני, בעולם שיש ערכים, אנחנו צריכים להיות מוכנים לכל דבר.
תודה רבה, ארקדי.
תודה.